יש כמה דברים נפקא מינה למעשה בין הסעודה הראשונה והשנייה שחייבים לאכול בהם דווקא לחם לבין סעודה השלישית. הנפקא מינה הראשונה, אדם שלא אמר את צבע חליצנו בברכת המזון, אפילו אם סיים רווח והצנה וכל טוב, חוזר לראש. אין לו תקנה, לא יצא ידי חובה, כיוון שיש חיוב אכילת לחם, לכן חוזר. זה לא דומה לאדם ששכח ולא אמר יעלה ויבוא ביום ראש חודש, שיצא ידי חובה בדיעבד. שם אמירת יעלה ויבוא ביום ראש חודש היא לא לעיכובה. אין חובה לאכול לחם ביום ראש חודש. נכון שאסור לצום, תאכל פירות, ירקות, עוגה, מי אמר שאני חייב לאכול דווקא את הלחם הזה, ולכן כאן בחי גוונה, רשאי האדם הזה לכתחילה שלא לחזור את ברכת המזון, בדיעבד יצא. אבל שאין כן פה, גם בדיעבד לא יצא. אומר רבנותם, גם הנשים חייבות בכל סעודות שבת, וכן במצוות לחם משנה. למה? אף הן היו באותו הנס, וכי המן ירד רק לנו, הנשים נשארו רעבות ביום שבת, חס ושלום, לא הייתה אפליה כזו. הקדוש ברוך הוא שלח בשפע מן גם בשביל הנשים. אנחנו מקיימים את סעודות השבת ולחם משנה זכר למן, אף הן היו באותו הנס, לכן גם הן חייבות. טעם שני, אין הבדל בענייני שבת בין איש לאישה. זכור ושמור, הרמז הזה לא רק כדי לחייב את הנשים במצוות קידוש, אלא בכל ענייני השבת. ולכן, אם אתה מחייב את האישה במצווה הזו, במצוות אכילת הסעודה, גם בשכחת רצה וחליצנו דינה שווה. אם האישה הזו לא אמרה רצה וחליצנו וגמרה את ברכת המזון, תאמר לה שעוד הפעם תחזור לראש. אמנם יש מחלוקת בפוסקים בין הרעבד, הראש, הרמב״ם, אם האדם הזה עדיין לא גמר, אמר את המילים לעד האל אבינו מלכנו ושם נזכר, עדיין לא אמר רווח והצלה וכל טוב, האם חוזר לראש או לא? אם תרצה להשוות את זה לתפילה, הרי אדם שלא אמר יעלה ויבוא ביום ראש חודש ונזכר באמצע עשים שלום, לא חוזר לראש, חוזר מיד לרצה, ממשיך וגומר. אם כן תגיד, הוא הדין גם פה, יחזור לברכת רחם. אפילו אחי, המסקנה פה שחוזר לראש, כך כתב מרן למעלה בסימן קפ"ח סעיף ו, שחוזר לראש, וכך המסקנה למעשה. מדוע ולמה? אומר לנו הראה, שמה אם הוא באמצע עשים שלום, הוא עדיין לא גמר את התפילה, הוא באמצע התפילה. פה כשהוא אומר לעד האל אבינו, זה נחשב כאילו גמר. הרי כשהוא חתם בוני ירושלים, הוא אמר אמן, להפריד. שמה כאילו הוא סיים. אם זה היה המשך ברכת המזון, הרי כל ברכה סמוכה לחברתה אינה פותחת בברוך. אתה מתחיל נודה לך, רחם, אתה לא מתחיל ברוך אתה. למה פה בברכה הרביעית אתה מתחיל ברוך אתה השם? אלא זה נחשב כתחילת עניין חדש. ולכן לא רשאי לחזור לרחם, אלא חוזר לראש. מה תאמר ספק ברכות להקל? מרן פסק, לא אומרים נגד מרן, ספק ברכות להקל בתפילה ובברכת המזון, כל שכן שהמנהג כך, לכן כל האחרונים, בן ישחי ועוד, כולם פסקו להלכה ולמעשה, שחוזר לראש, ממילא גם לגבי האישה, אם לא אמרה יעלה ויבוא, לא חוזרת, אבל רצה וחליצנו, חייבים לחזור. לגבי סעודה השלישית יש מחלוקת, שם באמת ההלכה היא ספק ברכות להקל, כיוון שמרן לא חייב מעיקר הדין לחם, לכן שם הדבר קל יותר, בדיעבד אם לא אמר את צבח על יצאנו, יצא. אם יש אחד מבני הבית שעדיין לא בירך ברכת המזון, יכול לומר לו, תאמר את ברכת המזון, תכוון עליי להוצאני ידי חובה, יצא ידי חובה לבד כול עלמה, כי הבן ישחי יחמיר בזה קצת, לכן אם הוא יכול להחמיר למה לא. אבל שהוא בעצמו יחזור את ברכת המזון, אין אפשרות. הוא לא יכול לעשות תנאי לנדבה, אין ברכת המזון נדבה, יש תפילת נדבה, קורבן נדבה, אבל לא ברכת המזון נדבה, לכן אין לו ברירה, שם הפסיד, שם בדיעבד לא חוזר. השאלה אם האדם הזה אמר רק ברוך אתה השם, עדיין לא אמר בוני ירושלים, מה יעשה? לפי דעת הרטב"א בשם מקצת מן הפוסקים, הוא אומר שיחתום בוני ירושלים ואחר כך יוסיף את הברכה אשר נתן שבתות. אבל מבעל הלכות גדולות משמע שבמקרה זה יאמר למדני חוקך. כך פוסק העלייה רבה בשם הרש, החיי אדם משאר האחרונים, וכך המסקנה להלכה ולמעשה. לא כדאי לאדם להמשיך. הסיבה היא, למה לך להוסיף ברכה מיותרת, ברכת אשר נתן? תאמר למדני חוקך, יראה כאומר פסוק בעלמה, יחזור לברכת רחם, יתקן, יאמר את צבע חליצנו כדת וכדין. לכן, בכל השלוש סעודות, כולל גם סעודה שלישית, אם נזכר אחרי שאמר ברוך אתה השם, אם עדיין לא אמר בונה ירושלים, יאמר למדני חוקך. אבל אם חתם בונה ירושלים, יוסיף את הברכה אשר נתן שבתות, ואחרי זה ימשיך את הברכה לעד האל אבינו. אפילו אם האדם הזה התחיל ברוך אתה השם, על דעת לומר לעד האל אבינו. ורק בסוף, כשהגיע מלך העולם נזכר שלא אמר את זה, יכול להמשיך אשר נתן שבתות, כמו שאומר החיי האדם בשם האחרונים, כי המחשבה כאן לא נורא מה שחשב על דעת לומר דבר אחר. סוף סוף המילים ברוך אתה השם יכול להיות טוב גם בשביל אשר נתן שבתות, לכן נמשיך את זה מיד. אם הוא לא יודע את הברכה בעל פה, יש לפניו שתי דרכים. דרך אחת לקחת סידור. ברוב הסידורים יש את הברכה הזו אחרי בוני ירושלים. אם אין לפניו סידור ויש לו לידו שולחן ערוך, משנה ברורה חלק ב' בסימן קפ"ח סעיף ו, גם שם יש את הברכה הזו. אם הוא זוכר את הסימן, יפתח שם ויאמר משם את הברכה, גם זה יכול להועיל. העיקר שיאמר את הכל כדת וכדין. אם מעיקרה האדם הזה תופס בידו סידור, יש סיכוי טוב שלא ישכח את אמירת רצה וחליצנו, מעיקרה יאמר את הכל כדת וכדין בצורה מסודרת. גם לגבי יום טוב יש מחלוקת. המסקנה היא, אם האדם הזה אמר רק ברוך אתה השם, לא יאמר בוני ירושלים, אלא יאמר למדני חוקך. תעה ואמר בוני ירושלים, יאמר את הברכה שנתן עמים טובים וכו'. אבל אם ימשיך לעד האל אבינו, בדעבד שם יצא ידי חובה, כמו שאומר הגאון רבי משה ישראל בספרו משה ידבר, שאומרים בזה סבל נגד מרן, כך דעת רוב הפוסקים. אמנם החידה פסק בזה כדעת מרן, אבל כמו שאמרנו, ספק ברכות להקל, לכן שווה אל תעשה, שם לגבי ימים טובים, קל יותר הדבר, כי החיוב באכילת לחם בימים טובים לא ברור, והרבה מהראשונים אומרים שאין חיוב מעיקר הדין לאכול לחם. גם אם תאכל עוגה או פירות, גם כן מספיק. לכן שם אנחנו לא יכולים לחייב אותו לחזור את כל ברכת המזון. מה שאין כן פה לגבי אמירת רצה והחליצנו, יש חובה להחזיר אותו. דווקא מינה שנייה, אם יש חובה לאכול לחם או לא. אם תאמר כדעת הרשב"א שיש חובה לאכול לחם, והחובה היא מדאורייתא, אם האדם הזה נשבע שלא לאכול לחם, לא חלה השבועה, מושבע ועומד מהר סיני. אבל רוב הפוסקים לא סוברים כהרשב"א אלא כרבנותם, שאין זה מן התורה, ולכן אם נשבע תופס את השבועה, אלא אם כן יעשה התרה. דווקא מינה נוספת לגבי שבע ברכות. מזמין אותך חתן לביתו ביום שבת, יש שם מניין ורוצים בסוף לברך שבע ברכות, לא צריכים שיהיה להם שניים פנים חדשות. אפילו אם כל העשרה אלה כולם פנים ישנות, כולם היו בסעודות הקודמות, אפשר לברך את כל השבע ברכות. כך לגבי סעודה הראשונה והשנייה שחובה לאכול לחם. אבל סעודה שלישית אמרנו שיש ספק ומחלוקת אם צריך לאכול לחם או לא, שם באמת חייב להביא פנים חדשות. כך פסק מרן באבן העזר סימן סמך ב' סעיף ו', שבסעודה שלישית לא מספיק שיהיה לו מניין בביתו של החתן, אלא צריך שיהיה מתוך העשרה לפחות שניים שיהיו פנים חדשות. אחינו האשכנזים מקילים בדבר, אצלהם מספיק שיהיה אחד פנים חדשות, אז גם שם יהיה מספיק אחד. אבל לנו לדידן צריך שניים. אם אין שניים פנים חדשות, יגידו רק שתי ברכות, הגפן ואשר ברא. לא יותר מזה, אינם רשאים לומר יותר מזה. ספק אם אמר רצה וחליצנו או לא חוזר, היות ברגילות הפה של האדם לא לומר רצה, אלא מיד הוא ממשיך את בוני ירושלים, ולכן אומרים מסתמה הוא אמר שלא כהוגן, ולכן מסתמה חוזר. כן. סעיף א', אין פולין ואין קורין בספר לאור הנר, ואפילו אינו מוציא בפיו שמי התה, ואפילו אם הוא גבוה 10 קומות שאינו יכול להיגע אליו, שלא חילקו חכמים בדבר. ומטעם זה יש לאסור אפילו אם הוא בעששית או קבוע בחור שבכותל וכן בנר של שעבה. מרן בסימנים אלו עוסק בגזרות חכמים שגזרו בכמה וכמה דוגמאות להרחיק אותנו מן העבירה. היסוד לכל הגזרות האלה במה שאמרה התורה בויקרא, ושמרתם את משמרתי. דרשו חכמים ביבמות, עשו משמרת למשמרתי. התורה מצווה את חכמי ישראל שיעשו גדר וסייג לתורה. גם בדברים נאמר שם, ושמרת לעשות ככל אשר ירוך, ותסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. זאת אומרת, יש חובה לשמוע לדברי חכמים, ואסור לנטות ימין או שמאל. התורה עצמה, ראינו בהרבה מקומות שהתורה גודרת גדר וסייג שלא יבוא לידי האיסור עצמו, אלא שחכמים באו והרחיבו ושכללו את העניין בצורה הרבה יותר טובה. הדוגמאות שהתורה גדרה גדר, התורה אסרה גילוי עריות, אבל לא רק זה, אלא התורה אסרה לנו גם לא תקרבו לגלות ערווה. גם חיבוק ונישוק אסור מן התורה שמייבוא לידי גילוי ערווה. או הדרשה של איסור ייחוד נלמדה כי יסיתך אחיך בן אמך, וכי בן אם מסית בן אב לא מסית, אלא לרמוז שהבן מתייחד עם אמו ולא עם שאר נשים. גם איסור ייחוד שמא יפתה אותה לדבר עבירה. או לא תתורו אחרי לבבכם, אסור לצפות להסתכל בנשים, כל אדם שמסתכל בנשים סופו בא לידי עבירה, גם שם שמא יבוא לידי איסור. לכן התורה אסרה להסתכל ולהתבונן בנשים. כך גם בשאר האיסורים, לא תבשל גדי בחלב אמו, התורה אסרה אפילו לבשל את הבשר בחלב, משום שהרגילות היא כשאדם מבשל הוא גם אוכל, כמו שהסביר מרן בכסף משנה. גם לגבי מכירת דברים טמאים, אני רוצה לפתוח חנות בסין או ביפן, למכור שם חזיר או כיוצא בו, התורה אסרה. ושקט יהיו לכם באביתן יהיו, התורה אוסרת להסתחר בדברים כאלה. תגיד למה? אני לא אוכל. אבל הרגילות היא כשאדם יש לו סחורה בשפע, בדרך כלל זה חצי חינם אצלו, לוקח גם ואוכל בצורה כזו. ולכן התורה אסרה להסתחר שמא יבוא לידי הרגל עבירה. כך גם בנזיר נאמר שלא רק לשתות מהיין עצמו אסור לו, אלא מחרצנים ועזג, כל אשר יוצא מגפן, מעץ הגפן, ואפילו להיכנס דרך כרם, לך לך אמרנה לנזירה, שחור שחור לקרמה לא תקרב. ולכן אנחנו מרחיקים את הנזיר הזה כמתחה בקשת, כדי שלא יבוא לידי מכשול, כמו שעשה שמשון, הגיע לקרמי תמנתה, אבי ואמו עברו, קיצרו את הדרך דרך הקרמים, הוא לא, שמשון לא עבר שם אלא הקיף, ושם ראה את כפיר העריות לקראתו, ואז שיסע אותו כשסע עגדי, אבל בתוך הקרמים הוא נזהר שלא להיכנס. גם לגבי איסור לא ייראה ולא יימצא, התורה הרחיקה אותנו כל כך מהחמץ, היות ואנחנו כל השנה רגילים עם הלחם והחמץ, התורה אסרה אפילו להשאיר בבית, גם זה אסור. לכן לא ייראה ולא יימצא לך חמץ, התורה הרחיקה אותנו לגמרי מזה מכל וכל. זאת ועוד, לא רק שאסור לגנוב מחברו, אלא הגמרא דורשת שגם לגנוב דרך צחוק, או לא תגנוב על מנת למקט, או על מנת לשלם תשלומי כפל, גם את זה התורה אוסרת. כך מדייקים הרבה מהפוסקים, רבנו זלמן ועוד, בדעת הרמב״ם, שזה לא איסור דרבנן, אלא כשהאדם הזה גונב מחברו בצחוק, הוא רוצה להראות לו שהוא לא שומר טוב את הכסף. מה הוא עושה? הוא מושך לו את הארנק, אחר כך הוא בא אליו, הנה הארנק שלך, ככה שומרים על הכסף. הוא בא כאילו לחנך אותו, אבל המחנך הדגון הזה הוא בעצמו עבר על איסור גמור מדאורייתא. אם כך, כל אדם צריך להיזהר בכל הדברים האלה. למה התורה אסרה את זה? אדם מתחיל לגנוב בצורה הזו ואחר כך הוא גונב באמת. אין בית ספר מיוחד שילמדו איך לגנוב, איך האנשים בכל זאת גונבים, איך נעשים גנבים גדולים. מתחילים בצחוק ואחר כך נהיה ברצינות, זה דרכם כסלמו. הוא אומר, חברי לא הרגיש, אם הוא לא הרגיש הארנק יישאר אצלי וזהו. הוא אומר, זכיתי. היום כבר לא אומרים גנב, זה לא מילה יפה, לא צריך להעליב את האדם, אומרים סחב וזהו. אבל כל זה איסורים גמורים מדאורייתא, ולכן כל אדם ייזהר מהם. אתה רואה בהרבה מקומות, הבאנו דוגמאות רבות, שהתורה עצמה עשתה גדר וסייג. גם אדם הראשון עשה לעצמו גדר וסייג, לא רק לא לאכול מעץ הדעת, אלא גם לא לנגוע בו, שמייבוא על ידי איסור אכילה. כך גם בענייני שבת יש הרבה דוגמאות. התורה אסרה לנו 39 אבות מלאכות, אבל חכמנו באו והוסיפו עוד כהנה וכהנה, הוסיפו הרבה גזרות שמייבוא לידי איסור דאורייתא, ואחד מהם פה בסעיף זה. המשנה במסכת שבת בדף י' א', המשנה אומרת שאסור לאדם לשבת ולקרוא לבדו לאור הנר. שמייבוא לידי איסור דאורייתא, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. בדרך כלל הנר הולך ודועך, מצטברת בראש הפתילה כעין גולה של פחם, והוא יבוא וימחת, יוריד את זה, יתקן את הפתילה, ובזה הוא עובר על איסור דאורייתא, נמצא מבעיר בשבת. יש באחד הפיוטים של הבקשות הרבה מהדינים של שבת, ואחד מהם הדבר הזה, הלמד תורה לאור לא יקרא, למה יתה במהרה מבעיר בשבת. אחד מהבתים שם, אדם ששם לב על מה שהוא אומר ולא רק על המנגינה, יכול לראות שם הרבה דינים הלכה למעשה, ולכן כל אדם ייזהר לא לשבת ולקרוא לאור הנרות לבדו, שמייבוא לידי איסור. זה דבר שקורה לפעמים בבית, השעון שבת הקדים, זייף קצת והקדים יותר מדי, הוא באמצע שניים מקרא ואחד תרגום. לפעמים דווקא השעון היה בסדר, הוא לא הביא בחשבון שפרשיות אלו מחוברות, הוא לא זכר בהר בחוקותיי או בהקהל פיקודי, והוא באמצע פיקודי נכבה החשמל. מה הוא עושה? לוקח את החומש, הולך ליד הנרות שאשתו הדליקה ורוצה לקרוא לאור אותם הנרות. לבד הדבר אסור, שמייבוא להטות ונמצא מבעיר בשבת. חכמנו הרחיקו אותנו מהאיסור. לאו דווקא קריאה, אלא כל דוגמה, כל דבר שיש לחשוש שמייבוא להטות ולהבעיר, יש בזה איסור מן התורה. כך גם אדם שרוצה למיין בגדים, דבר שצריך עיון רב, או אין פולים לבער את הכינים מהבגדים, או להפריד את הציציות לאור הנר, גם זה דבר שצריך להסתכל בעיון. גם שם יש לך חשש שמייבוא לידי איסור הבערה, וגם את זה התורה אסרה. אפילו אם האדם הזה אומר, אני לא אקרא בפה, אני רק אסתכל בספר ואהרהר במחשבה, גם אם לא מוציא בפיו, גם בזה הדבר אסור. לא רק אם הנר לידו, ליד השולחן, אפילו אם הוא יניח את הנר גבוה, אז תגיד, עד שהוא יעלה ויבוא על הסולם, אז בינתיים הוא יזכור. לא, חכמנו לא חילקו בדבר. אפילו אם יש לו חנוכיה מזוגגת, ושם הוא שם את הנרות, מדליק אותם, והוא סגר את זה במפתח, עד שילך להביא את המפתח, תגיד, בינתיים הוא יזכור. לא חילקו חכמים בגזרתם, בכל מקרה הדבר אסור, ואפילו בנר שעבה. בדרך כלל, נר השעבה של דבורים, בדרך כלל הוא בוער יותר טוב מאשר נר שמן וכיוצא בו. ולכן הפוסקים הסתפקו בדבר. אבל מרן פושט את הספק לאסור, שגם בנר של שעבה לא חלקו חכמנו, וגם בו הדבר אסור. אלא שמרן מדבר בנר שעבה שעשוי משעבה של הדבורים, צבע צהוב, על זה מרן מתכוון. היום השעבה שלנו איננה שעבה שעשויה מהכברת של הדבורים, אלא הכל עשוי מהנפט, פרפין. ובזה אנחנו רואים במציאות שזה דולק הרבה יותר יפה. המשנה ברורה על המקום בסעיף קטן ד' כבר מעיר ואומר שיש להבדיל בין נר שלפעמים צריך לתקן אותו. אם אתה מדליק נר שמן קריה, שם באמת צריך מדי פעם בפעם לתקן. אבל אם זה נר שעבה, אף פעם לא קורה דבר כזה. ואם יקרה אחד מאלף, על מלטה דלא שכיח לא גזרו חכמים. ולכן לגבי הנרות שעבה של זמננו, המשנה ברורה רוצה להתיר בדבר. על צד היותר טוב, אם יהיה על הפמותים, יהיה פתק, שיהיה כתוב על זה שבת, שאם ירצה להטות, הפתק הזה יזכיר לו, זה הדבר הפשוט והקל ביותר. אבל גם אם לא שם את זה מערב שבת, בשעת הדחק, בנר שעבה, אפשר לסמוך להקל בדבר. לגבי נר החשמל, זה למעשה הדבר המצוי ביותר בזמננו, בדבר שדנו בו כל גדולי הפוסקים. אדם שיושב לבדו ולומד לאור החשמל, האם יש לחשוש שיבוא לידי איסור מבעיר? נניח בנברשת שלו יש 5 מנורות, בערב שבת הוא הדליק רק 2, כעת הוא רוצה להמשיך לקרוא וזה לא מאיר לו טוב, הוא רוצה להוסיף עוד 3, האם גוזרים שמא ילך להוסיף עוד 3 מנורות או לא? זאת ועוד, היום יש מנורת שולחן שאתה לא צריך להוסיף עוד כמה מנורות, לא, המנורה הזו עצמה יש בה כמה סוגי אור. אם אתה רוצה המנורה הזו היא רק מספר 40 או מספר 60, ואם אתה רוצה שהמנורה הזו תהיה מספר 200, אתה מסובב את הכפתור ולפי זה אתה מגביר את העוצמה של אותה המנורה. שוב השאלה, אם האדם הזה יושב ליד מנורת שולחן כזו, האם יש חשש שיש מקום לגזור שמא יבוא לידי איסור מבעיר ולכן יהיה אסור לקרוא לאור מנורה כזו, או שבזה לא גזרו חכמנו? המסקנה היא להתיר, בזה אין איסור. כך דעת הגאון רבי מצליח מזוז, הוא נהרג על קידוש השם לפני 15 שנים במרוקו, בתוניס, וכך דעת הרבה מחכמי דורנו. גם האבא העריך בזה בתשובה באבי עומר חלק א' ובחווה דעת חלק ו', ובשני המקומות מסקנתו להתיר. מדוע ולמה? למה באמת באש רגילה אנחנו אוסרים? מה נשתנה החשמל מהמנורה, מהנר? הרי גם החשמל הוא אש. שני טעמים בדבר. הטעם הראשון, יש מחלוקת עם הדלקת האש שהייתה במשכן ולא הייתה דומה לאור החשמל. האם יכולים לחלק ולומר שמה זה דאורייתא פה דרבנן, כמו שמחלק המהרש"ם או לא? אם תאמר זה דרבנן, אז גזרה לגזרה, לא גזרנן. זאת ועוד, הנר, כמו שאמרתי, צובר את האפר למעלה, לכן הוא לא נשאר באותו מצב תקין כמו שהיה בשעת ההדלקה בערב שבת, ולכן שם חכמנו גזרו ואסרו. אבל פה אצלנו החשמל, אתה מדליק אותו, זה נשאר יציב, לא קורה שהחשמל באמצע נכבה ואתה צריך להטות ולתקן אותו. יכול לקרוא אולי אחרי 2-3, אתה מדליק כמה אלפי פעמים את המנורה עד שהיא מתחילה לרקוד, ואם היא נשרפה, נשרפה, אין מה לעשות, אין כבר מה לתקן בה. ולכן, כיוון שהדבר הזה שוב לא מצוי, על זה לא מצאנו שחכמים יגזרו. את יסוד הסברה הזו הזכרנו לפני חודשיים בסימן רשנון ג', שם למדנו לגבי דיני שהייה, שהאדם שמשהה לפעמים עובר על איסור דרבנן גזרה שמא יחטא בגחלים. בא הגאון הרב הורוביץ בספר גידולי ציון ואומר, שייך הדבר הזה בגחלים שצוברים את האפר מלמעלה, עמיה עמיה ואזלה. אבל מה שאין כן בחשמל, דיברנו אז בתנור, פלטה וכיוצא בהם, מה שם זה נשאר אותו חום, אותו דבר, לא משתנה שום דבר. זה היסוד שהבדילו הפוסקים בין המציאות הזו לזו, והעידו שכך הוא מנהג הספרדים להקל פה בירושלים בדבר הזה, סמכו על הסברה הזו. אם כך, לא רק לגבי גזירה שיחטא בגחלים בדיני שהייה, גם לגבי שלא יקרא לאור הנר, גם בזה יכולים לומר את כל החשבון הזה. כאן הנר, החשמל, כל הזמן בוער יפה ולא הולך ודועך, אין טבעו לדעוך ולצבור אפר. ולכן מי אומר שחכמנו גזרו על דבר כזה? דבר כזה לא היה בזמן חכמנו. מי יכול היום לבוא ולהמציא המצאה חדשה, גזרה חדשה, לומר שמי יבוא וידליק עוד כמה מנורות, ידליק עוד חשמל? רבותינו אמרו שמי יתה באותו הנר עצמו יתקן אותו. לא מצאנו שחכמים יגזרו שיביא עוד נרות אחרות. זה גזרה שלא כתובה בגמרא. והרי ידוע מה שאמרו הראשונים, הראש, הרב המגיד, מרן, שאנחנו בדורות אלו לא יכולים לגזור גזרות חדשות מדעתנו. אין לנו שום סמכות לגזור גזרות חדשות. מרן דיבר בזה בכמה וכמה מקומות. למעלה בסימן י"ג, לכמן בהלכות פסח בסימנים תס"א, תס"ב, וכן על זה הדרך בעשרות דוגמאות מצאנו את זה. אני אפרט חלק מהדוגמאות. מרן מדבר למעלה בסימן י"ג, אדם שנמצא בקרמלית ושם הוא רואה שנקרע לו הציצית. אם הוא היה ברשות הרבים היה חייב מיד להוריד, כי יש כאן מסוי של הציציות ואסור לטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל אם זה בקרמלית, הגמרא אומרת, כמה שכל איסור קרמלית דרבנן, גדול כבוד הבריות יתירו חכמנו. מרן שואל, התנח תלית קטן, אם הוא צריך לפשוט, להוציא את זה, צריך להתפשט באמצע הרחוב, בקרמלית זה לא נעים. אבל לגבי תלית גדול, האדם הזה לובש חליפה יפה, ועליה לובש את התלית הגדול. אם התלית הגדול הזה נפסל והוא נמצא בקרמלית, אם הוא יוריד את זה, יהיה לו איזה בושות? הוא לא מתבייש. ברוך השם, הוא לבוש יפה. אפילו אחי אומר מרן, חכמנו לא אסרו ולא גזרו בתלית. זה נשאר הדבר ביתרו, ולא מחלקים בין תלית קטן לתלית גדול. אתה רואה שאין לנו סמכות להרחיב את הגזרה ולומר שתלית גדול דומה לדבר שאין בו בושה, לא. אלא בתלית מותר, אז בכל סוגי תליתות יהיה מותר, בין אם זה תלית קטן, בין אם זה תלית גדול. גם לכמן בסימנים תף סמך א' סמך ב' דנו הפוסקים בשתי דוגמאות. דוגמה אחת, אדם שרוצה לתגן דגים בכמח מצה בימי הפסח. אין שום בעיה מבחינת ההלכה, כי הכמח מצה לא יכול להחמיץ. אתה יכול לבשל אותו, לעשות מה שאתה רוצה. שואל מרן, אולי נחשוש שמא האנשים הרואים לא ידעו שזה כמח מצה, יבואו לחשוד בו שהוא עושה את זה עם כמח רגיל ויבוא לידי חמץ. הגמרא לא גזרה דבר כזה, אנחנו לא גוזרים. או אדם שרוצה לעשות מצה עשירה, במקום ללוש במים, ללוש ביין, מותר, אין שום איסור. למה לא תגזור שמא יתעה ויאכל מזה בלילה הראשון של הפסח, והרי אז זה פסול למצווה. התורה אמרה לחם עוני, וזה לחם עושר. לא גזרו בגמרא, לנו אין סמכות לגזור. כך גם לגבי זה, גם בדוגמה זו, יהיה אותו כלל ואותו דין. גם לגבי דינים אחרים הדגשנו את הכלל הזה, כגון אדם ששואל, יש לי כלי פלסטיק שקניתי את זה מהגוי, האם אני צריך להטביל את זה במקווה או לא? אתה אומר לו, לא, אין צורך להטביל, זה לא דומה למתכת, חכמנו תקנו על זכוכית ולא מצאנו שיתקנו על כלי פלסטיק, ולכן אין לנו סמכות לבוא ולהרחיב את גזרות חכמים. וכן על זה הדרך, בכל דבר ודבר הפוסק חייב לומר את האמת. הירושלמי אומר כלל, כמו שאסור לבוא ולהתיר דבר שהוא אסור, כך גם אסור לאסור את המותר. דבר שהוא מותר אתה חייב לומר לשואל את האמת. אתה רוצה לעשות חומרות לעצמך, תחמיר כמה שתרצה, אבל אם אדם בא לשאול אותך שאלה הלכה למעשה, אתה חייב לומר לו את האמת מבחינת ההלכה. ואם אתה לא יודע את ההלכה, תגיד לא יודע. אבל לומר אסור, אין לך היתר, אסור לנו לבוא ולאסור את היתרים, את הדברים המותרים. לכן גם פה, גם בעניין זה, בהדלקת הנר, מעיקר הדין הדבר מותר. בכל אופן, יש אנשים חסידים ואנשי מעשה שמשתמשים בעצה שאמר לנו הביאור הלכה. הביאור הלכה אומר, אם יכתוב על פתק שבת, אז זה יזכיר לו שלא יבוא לידי תקלה ומכשול. מה הוא עושה? יש היום קופסאות שמניחים אותם על הכפתור, על המפתח החשמלי, כתוב על זה שבת קודש. אז אם הוא ישלח את ידו להדליק או לחבות, הקופסא מגינה עליו. זה דבר יפה, אני מסכים שכדאי שכל אדם ישתמש בזה, בפרט ליד השירותים. שם דרכו של האדם יוצא מהשירותים, מיד שולח את ידיו ומחבא או מדליק. שם אם זה יהיה, זה באמת חברת ביטוח טובה לבטח את האדם שלא יבוא לידי תקלה וחילול שבת. זה אני מסכים, כדאי מאוד שיעשה את זה. אבל אם אין לו את הקופסה הזו ולא עשה את זה, לא צריך לבוא ולאסור עליו איסורים, לומר לו אל תשתמש השבת בחשמל, אסור לך לקרוא, לא. אלא מעיקר הדין הדבר מותר, ואין לנו כוח וסמכות לבוא ולחדש גזרות חדשות ואיסורים חדשים על עם ישראל. כמו שאומר הרדב"ז, הלוואי וישמרו את מה שאסרו חכמנו בגמרא וכיוצא בזה. תבוא ותוסיף עוד תילי תילים של חומרות קשה על כוח הסבא, לא כולם יכולים לעמוד בזה. גם לגבי צמר פלדה שאדם רוצה להשתמש בו כדי להוריד את הלכלוך מהצלחת, יש שואלים אם יש בזה סחיטה או אין, גם בזה מעיקר הדין אין איסור, כי כאן הדבר הזה אינו בד שיהיה שייך בו איסור סוחט, אלא בצמר פלדה הדבר קל יותר. אני עובר לסעיף ב', ודווקא אחד אבל שניים קורין ביחד, שאם בא האחד להטות, פירוש להטות הנר כדי שיגיע השמן הפתילה, יזכירנו חברו, והוא שקורין בעניין אחד, שאז ישגיח האחד במה שיעשה חברו, אבל בשני עניינים לא. אגב, יש אומרים זה בשני ספרים אפילו בעניין אחד אסור, ולכן אסור לומר פיוטים בליל יום טוב שחל להיות בשבת ובית הכנסת וכן נהגו. הגמרא ממשיכה בדף י"ב ואומרת שכל הדין הזה, כל הגזרה הזו, כשאדם יושב וקורא לבד, אבל אם האדם הזה לא קורא לבד אלא ברוך השם יש לו חברותה, שניהם יושבים לומדים יחד מאותו הספר, מותר. למה? שניהם צמודים באותו נושא, אם מישהו ישלח את ידו יעשה משהו, מיד חברו יצעק עליו שבס אסור, ולכן בזה לא גזרו חכמנו. שואלים גדולי האחרונים, ארעד רבנן, הגאון חידה ושאר הפוסקים, אם אתה אומר כולה כזו שבשניים יחד לא גזרו, אם כך בוא ונעקור את כל גזרות חכמנו, כל הדברים שאסרו חכמים מדרבנן, בוא נעקור אותם, לכולם נעשה תקנה אחת, יהיה הכל מותר בתנאי שיהיו שניים יחד. חכמנו אסרו לרכוב על בהמה, נכון? אז נאמר אחד אסור לרכוב, אבל שניים שניים ירכבו על החמור, למה לא? תיתן להם היתר שירכבו, וכן כיוצא בזה. מתרצים ארוחות חיים ושאר הפוסקים כמה תירוצים בדבר. תירוץ הראשון, כאן הגזרה מעיקרה הייתה על לימוד תורה, דבר שהוא מצווה, רבותינו לא רצו למנוע את המצווה לגמרי, סוף סוף ביטול תורה זה בעיה חמורה מאוד, ולכן שיראו לנו פתח ששם החשש הוא פחות ויתירו. אבל לרכוב על הבהמה, עצם הגזרה שמה זה לא בשביל מצווה אלא גזרה כללית שמה יכתוב זמורה, ולכן לא שייך לחלק בין אם זה אחד או שניים, שמה לא חילקו חכמים. זאת ועוד, כאן כשהאדם הזה ירצה לבוא ולעטות, מיד חברו מרגיש, שמה זה שיושב על החמור אחרון, החמור נוסע, תוך כדי נסיעה יש שם איזה עץ, הוא צריך מקל כדי להקות את החמור שיסע יותר מהר, הרי החמור לא מבין שפה של בני אדם, תדבר לחמור הוא לא מבין, זה כמו שאתה מדבר עם הגויים, שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. בכל מקום, כאן האדם הזה לא ירגיש, הראשון הזה יושב, הוא קרוב ליד הראש של החמור, הוא לא מסתובב אחורנית, במכונית יש לך מראה, ראי, להסתכל אחורנית, אבל אצל החמורים עדיין אין את זה, אז הוא לא רואה מה שחברו עושה, ואז חברו בקלות רבה עלול לחתוך איזה זמורה כדי להקות את החמור. ולכן בזה חכמנו לא גזרו, הדבר נשאר בהתרו מעיקר הדין, כאן בעניין נר שבת ולא יותר. אבל לגבי דברים אחרים, גם אם יהיו שניים ושלושה וארבעה, הגזרה של חכמים נשארה קיימת ויציבה, ואין מקום חלילה לזלזל אם תבוא ותעשה את זה על ידי שניים או שלושה. אני מסיים את דברי מרן, גם כשיתרנו שניים יחד, בתנאי ששניהם לומדים יחד באותו נושא, אבל אם האחד לומד גמרא והשני לומד תהילים, או שניים מקרא ואחד תרגום, בזה הדבר אסור, כי האחד לא מרגיש במה שחברו עושה, אין אחד שם לב על חברו כלל ועיקר, כל אחד עוסק בסוגיה שלו, זה שלומד את הגמרא הוא מעמיק בגמרא וכלל לא שם לב על מה שחברו עושה, ולכן בזה עדיין יש צד להחמיר ולאסור. מרן ממשיך, ששומר מועיל אם יש אחר עמו, אפילו אינו קורא ואומר לו תן דעתך עליי שלא אתה, מותר. והוא עדין אם אומר כן לאשתו, זאת אומרת אם האדם הזה שומר עליו שלא יתה, אין איסור בדבר, יש כאן שומר שיזהר על ידו שלא יבוא לידי חילול שבת, בזה אין איסור. כך גם האישה יכולה לשמור את בעלה. אמנם יש לנו ספק מעיקרה, זה לא מוסכם על איבד כול העלמה. המחלוקת היא, אולי האישה תפחד לצעוק על בעלה להגיד לו שבס, כי אמת בעלה עליה. בזמנם, בזמנים הקדמונים, היו אנשים מכבדות את הבעל כמו מלך. עד כדי כך, היו ממש יראות פוחדות מהבעל. כל כך היה להם כבוד עצום לאפנדי הבעל הנכבד. ולכן, אולי אם ינסה לשלוח את ידו, אולי לא תגיד לו כלום מרוב שהיא פוחדת ממנו. אפילו אחי, גם בזה מרן מסיים, גם אם אשתו שומרת עליו, מועיל. קל וחומר היום, ברוך השם, מכשור דרה, היום אנשים לא פוחדות מאיתנו, המחסום הפחד נפל. איך למדנו בסימן תף עין ב'? למדנו לגבי דין מצוות הסבה, שנשים שלנו חשובות וגם הן יושבות בהסבה, ולכן אין ספק שאם האישה מוכנה לשמור על בעלה, הוא קורא שניים מקרא לאור הנרות שלה, והיא יושבת ושמה לב עליו, הנה חנמה, הדבר מועיל. הפוסקים, הרבה מהם, כשחיברו את ספריהם, לצורך חיבור הספר, היו צריכים לעיין וללמוד גם בלילי שבת. בלא פעם היו נמשכים שעות רבות, בפרט בלילי החורף הארוכים, יש הרבה שעות, והאישה הזו מסכנה יושבת מולו ושמה לב עליו שהוא לא ישלח את ידו לנר. היא יושבת משתעממת, הוא נהנה מהלימוד שלו. היא מסכנה יושבת ככה, תוהה, בוהה. ולכן הרבנים האלה מצאו לנכון בהקדמה של הספר, כתבו תודה מיוחדת לרבנית, לאשתי הנכבדה, שישבה לשמור עליי בליל שבת שיוכל לעיין, ובזכותה יצא הספר הזה לאור. אתה רואה שהפוסקים סמכו על הכולה הזו הלכה למעשה ולא חששו כלל ועיקר. אז כמו שאמרנו, קל וחומר לנשד דידן שגם היא יכולה לשמור עליו, בתנאי שלא תקום באמצע. באמצע הילד שלה בוכה, היא קמה אליו, אז אם היא קמה שיפסיק לקרוא, גם הוא יעשה מנוחה באמצע ואין לו היתר להמשיך כשאין מישהו שישמור עליו. אני עובר לסעיף ד', אדם חשוב שאין דרכו בחול להטות, מותר בכל גוונה. הגמרא מסיימת לגבי אדם נכבד, אדם שהוא אסתניס ולא ילכלך את ידו בשמן, הוא לא ייגע בשמן בשביל להטות ולשנות את זה, אז גם בחול הוא לא נוגע, מסתמה גם בשבת הוא לא ייגע. לגבי אדם חשוב כזה מותר ואין חשש שמייתה. שואלת הגמרא מהמעשה הידוע של רבי ישמעאל בן אלישע. שם מסופר שהוא אמר, אני אקרא ולא אתה, וביקש להטות, יש מן דאמר לא, קרא והיטה, וכתב על פנקסו, אני ישמעאל בן אלישע קראתי והיטתי שיבנה בית המקדש, אבי חטאת שמנה. הרי רבי ישמעאל היה אדם נכבד, כהן גדול, איך היה נוגע בשמן? ודאי שלא. אם כן, למה אתה אוסר עליו מעיקרה? למה הוא היה צריך להגיע, שיבח את דברי חכמים, כמה גדולים דברי חכמים שאמרו, לא יקרא לאור הנר? תרץ את הגמרא, כשהוא היה לומד תורה, מרוב אהבתו העצומה לתורה, היה משים עצמו כהדיוט. היה מיד מתקן מרוב אהבתו לתורה, ולא היה מחכה עד שיבוא מישהו ויתקן לו את הנר, וזה מה שקרה לו גם בשבת. התוספות על המקום שואלים, הרי הגמרא בחולין אמרה, השתא בהמתן של צדיקים, הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על ידן, קל וחומר הצדיקים עצמם, איך קרה לו תקלה ומכשול כזה? התוספות מחלקים בין אכילת דבר איסור שמפתם את האדם, לבין מעשה אחר, מעשה צדדי, זה יכול לקרוא אפילו לאדם גדול. אף אחד לא יכול לומר, לי זה לא יקרה. הנה העובדה, מעשה רב, הגמרא מביאה שם בשבת י"ב, שרבי ישמעאל חשב בהתחלה שלא יקרה לו דבר כזה, אבל גם לא קרה תקלה כזו. המעריץ חיות מביא פירוש יפה בשם הגר"א לדייק מדברי הגמרא. מה הוא אומר ומשבח? כמה גדולים דברי חכמים שאמרו, לא יקרה לאור הנר. מה השבח כאן? אלא יש שני מקומות שנאמרה הלכה זו. המשנה בדף י"א אומרת, לא יקרה לאור הנר. לא כתוב למה. אין טעם במשנה. בברייתא בדף השני כתוב, לא יקרה לאור הנר שמייתה. כאן הוא בא להדגיש, משבח בעיקר את דברי חכמנו במשנה, שאמרו לא יקרא לאור הנר, ולא כתוב טעם. הוא רומז, אילו לא הייתי לומד את הברייתא, לא הייתי יודע את הטעם, הייתי קורא רק את דברי המשנה, הייתי נזהר, ולא היה קורא לי כלום, ולא הייתי מתה. מה גרמנו את כל התקלה, הטעם שמעתה, הוא אמר, אני אקרא ולא אתה. לכן הוא משבח את דברי חכמים, כמה גדולים דברי חכמים שאמרו, לא יקרא לאור הנר, נקודה. אין שם המשך. את זה בעיקר הוא משבח. כן, מה שהגמרא אמרה בסנהדרין כף א', למה התורה לא אמרה לנו את כל הטעמים של התרי"ג מצוות? הגמרא מסבירה, חלק מהמצוות התורה כן אמרה טעמים, ודווקא באותם החלקים טעה בהם אדם גדול, ומנו שלמה המלך. התורה אמרה, לא ירבה לו כסף וזהב, לא ירבה לו נשים. שלמה המלך אמר, מה כל הטעם? התורה אומרת, ולא יסור לבבו. עליי אין חשש, הוא היה החכם הגדול ביותר, שלט על העליונים, התחתונים, על השדים, עליי הם יעבדו האנשים האלה, מה פתאום? ושם נאמר בסוף מלכים, והיא לעת זקנתו, נשב היטו את לבבו. אתה רואה שהוא שגע ונכשל בדבר הזה. לכן, כשחכמים היו גוזרים גזרה, בהתחלה לא היו אומרים למה. היו עושים תקנה, קודם כל נותנים לגזרה הזו שלב ראשון של הרצה, שהגזרה כולה תתבצע. אחרי כמה שנים רואים שכל עם ישראל מקיימים אותה טוב, רק אז היו באים מגלים להם את הטעם. מבחינת נעשה ונשמע, קודם כל נעשה ואחר כך נשמע ונבין מדוע ולמה. כך אדם צריך ללכת באמונת חכמים בכל הדברים כולם. כשאדם מנסה להתפלסף, להתחכם, אנחנו יודעים מרה תהיה באחריתו. הדברים האלה שאמר הגאון מבינה הם לא רק בדוגמה הזו, אלא בכל שטחי החיים תמיד האדם צריך לחשוב על הדברים האלה, יהיו נר לרגליו, נר לאורחותיו, כדי שלא יבוא לידי תקלה ומכשול. ואני אביא דוגמה קטנה שכולנו נכשלים בזה. אנשים רבים רוצים לדעת מה מתרחש, מה חדש בעולם, ולכן הולכים וקונים עיתונים. בכל מיני ספרות קלוקלת שכיוצא בה, מכל מיני סיבות. שאל את האדם הזה, הרי גדולי עולם, חפץ חיים ועוד, כולם דיברו מרורות בצורה תקיפה מאוד נגד העיתונים האלה, אמרו שיש בהם דברי אפיקורסות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, יש שם הכל, לשון הרע. איך אתה קונה? הוא אומר, תראה, עליי הם לא יכולים לעבוד, לי זה לא יקרה, אני אקרא ולא אתה. הוא יכול לקרוא מהעיתונים האלה ולא יקרה לו כלום, כך נדמה לו, אבל זה רק דמיון. המציאות היא שהאדם קורא את העיתון, הוא מזדהה בשלב ראשון לפחות, הוא מזדהה עם כל המאמר שהוא קרא. אם יש במאמר הזה ארס וכפירה, אז הוא מזדהה עם כל הדברים האלה. לפעמים אחר כך הוא מתעורר שרוב הדברים האלה הם שטויות. אז אם זה שטויות, למה תשלם כסף על העיתון הזה? למה תפרנס את העיתונאים הרשעים האלה, את אנשי הרשע והכפירה האלה, שתו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ? על מי הם לא מדברים, האנשים האלה? איזה תמונות תועבה יש בעיתונים האלה? אפילו אם האדם הזה נתגלה לו אליהו הנביא ואמר לו, לך זה לא יקרה, הוא מחוסן. נו, והילדים שלו מה? אשתו ובניו מותר להם לראות את התמונות האלה? איך האדם הזה מעיז ללכת ולקנות עיתונים כאלה? ולצערנו, יש לכבוד שבת, יש גם מוסף, לפני כיפור אולי גם נעילה, אני יודע, הוא בא לבית עם חבילה, עם קילו עיתונים, הוא בא לבית. במקום לשבת, לשמוע דברי תורה, דברי אלוקים חיים, הוא מתחיל במערי וגומר בידיעות, ומסיים בשרץ השורס על הארץ. זה האדם הזה, זה השבת שלו, יש שולחנם לפניהם לפח, במקום שיגידו דברי תורה על השולחן, במקום זה מעביר את הכל בשטויות, באבלים, בכפירה. לכן אדם מרשמיים יהיה זהיר מאוד, אם רבותינו אמרו הרחק מהכיעור והדומה לו, זה לא דומה לו, אין לך כיעור גדול מזה. ואם האדם הזה מוכרח, הוא לא יכול לחיות בלי חדשות, אז ברוך השם, יש עיתון המודיע, יש יתד נאמן, יש הרבה שבועונים שמספרים לך את כל החדשות. אל תדאג, שום דבר לא תפסיד. כל מה שכתוב כאן, כתוב כאן, הכל אותו דבר. אותה המכונה שפולטת את החדשות למערכת הזו, יש היום מכונות אוטומטיות, היא פולטת גם למערכת השנייה. זה אותו דבר, מילה במילה. סוכנות עיתים משדרת גם לאלה וגם לאלה. אז למה לך ללכת ולקנות את אותם הספרים המקולקלים האלה? כל הדברים האלה אני אקרא ולא אתה, אנשים רבים חושבים שהם יכולים לעמוד בפיתוי הזה ובניסיון הזה, והאמת היא שאין חזרה לאדם כזה, זה הליכה בלא חזרה. אדם כזה קשה מאוד שיחזור מדרכו הרעה. אלא אם כן יקבל על עצמו יותר, לא יחזור לזה. אבל פעם כן, פעם לא, זה לא פתרון, אלא חייב להיגמל לצמיתות מכל אותם העיתונים, מכל אותה ספרות התועבה. אם אנחנו אומרים את זה על זה, קל וחומר לגבי דברים אחרים שהם גרועים פי מאה או פי אלף. כגון, יש לך מכשיר שנקרא טלוויזיה וכיוצא בזה, או יש אנשים רוצים השכלה גבוהה, הוא רוצה תעודה, אז הוא הולך ללמוד באוניברסיטה, השם ירחם. איזה מראות נגעים שם, איזה אנשים רשעים, בריונים יש שם. חלק ממעשי הבריונות ראינו השבוע, איך הם השתוללו ברחובות, וזה אחד מ-60 מהמעשים האמיתיים שלהם. איך אדם... חלק ממעשי הבריונות ראינו השבוע, איך הם השתוללו ברחובות, וזה אחד מ-60 מהמעשים האמיתיים שלהם. איך אדם ילך להתחבר עם פועלי אבן, ילך לשם. אתה אומר פרנסה? מי אומר שהפרנסה תבוא דרך התעודה של האוניברסיטה? אתה חושב שכל האנשים העשירים בעולם, גדולי העשירים הם בעלי השכלה רחבה? יש להם 5 תוארים? לאו דווקא. תסתכל תראה, גדולי הסוחרים בעולם, המיליונרים הגדולים ביותר, לרובם אין השכלה גבוהה. רובם יש להם בקושי השכלה עממית. יש חלק גם לא יודעים לחתום, כמו שאתה אומר, חותמים באצבע. במקרה הטוב שהוא יודע לחתום, אבל הוא יגלה לך בסוד, בלחש, שאפילו תעודת גמר הוא לא זכה להוציא. הוא כבר יצא לביזנס וגילה כישרונות. אז מי אמר שדווקא ההשכלה היא עושה את האדם? לא לחכמים לחם ולא לנבונים עושר. ולכן אדם שהוא מאמין לא צריך להיות מקטני אמנה ולחשוב, אם אני אלך לאוניברסיטה העברית, שם אני אצא עם תעודה, שם אני אוכל לפרנס את עצמי. בלי זה לא יהיה לו פרנסה, הוא ימות ברעב. לא, אין הדברים כן. אדרבה, תלך ללשכת העבודה, תראה שאחוז המבוטלים בקרב האקדמיים הוא הרבה יותר גבוה מאשר אצל עמך. אצל עמך אנשים מסתדרים, הוא פותח לו איזה בסטה במחנה יהודה או משהו אחר ומתפרנס הרבה יותר טוב, הרבה יותר נוח מאשר אצל אותו האקדמי שמחכה שמישהו יביא לו איזה עבודה. ולכן אדם מרשמיים צריך להיזהר מאוד, להתרחק. מנעו ביניכם מן ההיגיון והושיבון בין ברכי תלמידי חכמים. שוב, גם בזה אנשים רבים שוגים. הוא אומר, תראה, יש לי שכן, הוא אשכנזי מיוצאי גרמניה, הוא שלח את הבן שלו לאוניברסיטה, וברוך השם הוא דתי, אני מתפלל איתו, תענוג ממש לראות אותו. הוא יצא גם מהנדס וגם דתי. אז הוא חושב, כמו שיצא פעם, אפשר גם היום. אבל היום המצב נעשה פי אלף גרוע. משנה לשנה הזוהמה הרוחנית שמה, קשה לדמיין מה שנעשה במקומות הללו, בגן החיות שנקרא בשם אוניברסיטה. זה ממש הפך להיות כעין בדבושת אחד גדול, לא פחות ולא יותר. אני אומר את הדברים בלי שום גוזמה. ולכן איך האדם משלח את הבן שלו? אם אחד קרא לו נס שלא יתקלקל, אז אתה בטוח שהבן שלך לא יתקלקל? והוא הולך משלם על הבן שלו, תבינו את כלים, משלם 1,550 דולר או שקל, דולר. וכן על זה הדרך כדי שהבן שלו יצא עם תעודה גדולה, יהיה אקדמי. מה יצא לך מכל התעודות האלה? ספק אם הבן שלו יישאר ירושמיים, יישאר להניח תפילין. ולכן אדם יהיה זהיר בדברים האלה, ישמע לדברי חכמנו, לא ינסה להתפלסף, להתחכם, לחשוב. זה החכם לא יודע, לא מכיר את ענייני העולם, הוא לא יודע מה זה. רק הוא יודע, רק הוא חכם גדול ורק הוא פיקח. אחרי שיקרה לו אסון והבן שלו יתקלקל, אחרי שהוא יאכל אותה בגדול, אז הוא יבוא לבכות לפני החכם. למה יחכה עד שיהיה לו צרות? הכי טוב, ישלח את בניו לתלמודי תורה, לישיבות על תארת הקודש, כדי שבעזרת השם יזכה שכל בניו יהיו זרע ברך השם. סימן רשע עין ה, סעיף ה. במדורה אפילו 10 אין קורין, משום דהואיל ויושבים רחוקים זה מזה, ועוד שזנבות העודים סמוכים להם, אין זה מכיר כשבא חברו להבעיר ולחטות. חכמנו אסרו לשבת ולקרוא לאור הנר גזירה שמייתה, כמו שאמרה המשנה בשבת י' א'. אבל רבותינו הגבילו את הגזירה הזו והתירו בשניים, יושבים שניים יחד וקוראים לאור הנר, אין פחד שיבואו לידי עבירה, כי אם האחד ירצה להטות, חברו מיד יזכיר לו שזה שבת. כל זה כשיושבים לקרוא לאור הנר. אבל אם יושבים לקרוא לאור המדורה, הדליקו מדורה ולאור המדורה הם יושבים לקרוא, כאן הדבר אסור. אפילו 10 יחד יושבים מסביב, אין להם יותר לקרוא. לא אומרים שהאחד יזכיר לחברו, משום דרך העולם כשיושבים מסביב למדורה לא יושבים צמוד ממש. כיוון שיושבים רחוקים זה מזה, לא כל אחד שם לב מה שחברו עושה. בנר, שניים יחד רוצים לקרוא לאור הנר, שניהם באים בספר אחד, בעניין אחד, אז הם קרובים מאוד אחד לשני, כל אחד שם לב מה שיד חברו עושה. אבל במדורה יש פיזור גדול יותר, בפרט ששם זה לא נר אחד, יש שם הרבה עצים, זנבות אהודים סמוכים זה לזה, ושוב, אין האחד יכול להרגיש בהכרח מה שעושה חברו, ולכן במדורה הדבר אסור. עד עתה דיברנו באדם שיושב וקורא לאור המדורה. מה יהיה הדין לגבי אנשים שיושבים קרוב למדורה ורוצים רק להתחמם לחום המדורה? אומר התז, שני הדברים שווים וגם זה אסור. אסור לשבת קרוב מאוד למדורה, גם כאן אנחנו פוחדים, חוששים, אולי האדם הזה ירצה לחמם יותר את המדורה, אולי ישלח את ידו ויבעיר את המדורה יותר. כך גם בתנורים, בכולם יהיה אותו כלל. אבל העלייה רבה חולק עליו. העלייה רבה אומר, כל דברי הגמרא, שם זה נאמר לגבי מדורה, לקרוא לאור המדורה. אבל פה אתה לא מדבר לגבי קריאה, אתה מדבר לגבי להתחמם לחום המדורה. בזה מי אומר שגזרו? ומה ההבדל? כשאדם קורא הוא צריך הרבה אור. כל הפרעה קטנה מפריעה לו מתשתשת ומיד בא לתקן. כאן לא. כאן להתחמם. בלב הכי יש חום רב, קצת פחות, קצת יותר, זה לא הרבה משנה לאדם, הוא לא להוט מיד לתקן. והחשש שמי יתקן ויבעיר הוא חשש יותר רחוק. ומי אומר שבזה חכמנו גזרו? זו הטענה של העלייה רבה בתוספת שבת. ולכן רוב הפוסקים לא הלכו בזה כדעת התז. כלל גדול בידינו, ספק דרבנן נקולה, יש לך ספק ומחלוקת בפוסקים אם גזרו, בזה אנחנו יכולים לסמוך ולהקל בדבר. מעיקר הדין, מותר לשבת קרוב מאוד ליד התנור או ליד המדורה ולהתחמם. זאת ועוד, לגבי התנורים שיש לנו היום, תנור נפט או תנור חשמלי וכיוצא בזה, פה יש לנו עוד צירוף, עוד סניף כדי להקל. אמרנו שאין היום בזמן הזה איסור לשבת ולקרוא לאור החשמל, אפילו אדם אחד. וזה לא דומה לגזרה של חכמנו שאסור לאדם אחד לשבת ולקרוא לאור הנר, שם הנר מטבעו מתחיל לדעוך. או כאן במדורה, מה שאמר התז, במדורה שצוברת אפר. באופן טבעי הגחלים האלה לאט לאט צוברים אפר, עמיה עמיה ואזלה, והאור לאט לאט דועך. אבל אם אתה רוצה לקרוא לאור תנור, התנורי נפט או תנור חשמלי, הוא לא דועך. אותו אור שהיה בהתחלה הוא נשאר אותו דבר כל הזמן. אז מי אומר שבזה חכמנו גזרו? מי אומר שבזה הדבר אסור? אולי גם התז יודע שכאן מעיקרה לא נאסר אפילו באור חשמל, אז כך הוא הדין גם לגבי אור מדורה וכיוצא בזה, שכולם יהיו שווים. אין כאן את החשש שיתה, היות וזה לא דועך, אלא כל הזמן נשאר באותו מצב. נמצא שיש לנו כאן ספק ספקה בדרבנן, ולכן אין לנו מקום לגזור ולאסור, אלא אם כן האדם הזה מכיר את עצמו. יש אדם שיש לו ידיים עסקניות, הוא מכיר את החולשה שלו. אם הוא יושב ליד תנור, הוא מוכרח לשחק. יש שם כפתור, והוא מנסה להגביע, ואחר כך עוד הפעם להנמיך, וחוזר חלילה, הוא לא מסוגל לשבת ליד תנור מבלי לנגוע כמה פעמים. טוב, אדם כזה תגיד לו שישמור מרחק, אבל אדם רגיל שאין דרכו להתעסק בכל רגע, אין לנו גזרה כדי לאסור עליו מעיקר הדין לשבת קרוב לתנור ולהתחמם. מעיקר הדין הדבר הזה מותר. הגמרא ממשיכה ואומרת שילדים שיושבים ולומדים בליל שבת, תינוקות של בית רבן, קוראים לאור הנר מפני שאימת רבן עליהם. אפילו בחול הם נזהרים לא לנגוע במדורה או בנר. אם לא קיבלו רשות מהרב, הם לא עושים שום דבר. יש להם כבוד גדול לרב, מורה רבך כמורה שמיים. ולכן אין לגזור שמה הילד הזה יבוא וישלח ידו ויתה, יבעיר. לא גזרו, שום גזרה אין בזה, כי יש להם אימה, הם פוחדים מהרב, ואף אחד לא נוגע בזה. כך גם, אדם שקורא פרק במה מדליקין, מותר לו לקרוא לאור הנר, שהרי הוא מזכיר איסור שבת. ואיך ישכח? האדם הזה מזכיר איזה פתילות, איזה שמנים אסור להדליק בהם, שמייתה. כל הפרק הזה בנוי על היסודות האלה, זה כל הטעם. אם כן, איך הוא ישכח ויבוא לעשות דבר בהיפוכו? ולכן אין איסור. כך הוא הדין, אדם שיושב ולומד שולחן ערוך סימן רש עין ה, הסימן הזה שאנחנו עכשיו קוראים, גם זה מותר לקרוא לבד לאור הנר. לא גוזרים שמייתה, כי כל מה שהוא קורא כאן במקרה זה עוסק בנושא הזה, אז בוודאי שאין חשש שמי יקשל ולכן יהיה מותר. כך גם אם קבע חשמל בליל כיפור ורוצים להמשיך ולקרוא לאור הנר, גם שם הדבר מותר ולא גוזרים שמי התה, אלא מותר לקרוא את המחזור כולו לאור הנר ואין כאן שום גזרה. כמו שמרן אומר, נוהגים לקרוא בליל כיפור במחזורים מפני שאימת יום הכיפורים עליהם. אימת יום הדין, הפחד, הוא נסוך על פני כולנו, ולכן החשש שמעבור לידי מלאכת מבעיר הוא חשש רחוק מאוד. ולכן גם שם אין איסור, מותר לכל אחד לשבת ולקרוא לאור הנר. היתר נוסף שאמרו הפוסקים לגבי הרב שמלמד את התינוקות, אם הוא בעצמו בקי טוב בפסוקים, יודע אותם כמעט בעל פה, הוא לא צריך להתבונן יותר מדי לאור הנר, אלא הוא רואה מילה אחת או שתיים, והמשך הפסוק כבר שגור בלשונו, לרב יהיה הדבר מותר. ולכן הרב לומד מזה עוד דבר. ליל פסח שחל להיות בשבת, מותר לקרוא את האגדה בספר משום דאבה כאין ראשי פרקים, שאין עם הארץ שלא תהיה שגורה בפיו קצת. כל הדין הזה שעשו לנו לקרוא לאור הנר נאמר רק לשבת. מותר בליל יום טוב, ליל חג השבועות, לשבת ולקרוא לאור הנר. מה אתה אומר? שמי אבעיר? מותר להבעיר ביום טוב, אין את האיסור. אלא אם כן יחול ליל פסח בשבת, אז מצד יום טוב אין לך בעיה, אבל יש לך בעיה מצד שבת, ולכן שם הדבר אסור. יבוא האדם וישאל, אני רוצה לקרוא את ההגדה של פסח לאור הנר, שם אנחנו מתירים לו. הוא לא צריך להתבונן הרבה בכל מילה ומילה. אתה מתחיל את המילה הראשונה, את הקטע מה נשתנה, הוא יודע את ההמשך, כבר ההמשך שגור בלשונו בעל פה. מתחיל עבדים היינו, שוב, כל דבר אדם בדרך כלל יודע, בקי בחומר, ולכן גם בזה לא גזרו חכמנו. כעין מה שהגמרא אמרה, שאותו הרב מותר לו לקרוא, אותו המלמד תינוקות שהפרשה שגורה בפיו, אין איסור לקרוא כיוון שהוא לא צריך להתבונן הרבה, כך הוא הדין גם לגבי הגדה של פסח. אלא אם כן, אם האדם הזה עם הארץ גמור, כלום לא יודע בין ימינו לשמאלו. לצערנו זה מצוי הרבה בחוץ לארץ. הרבה מיליוני יהודים שם לא יודעים כלום. תגיד לו חלק מהקטעים של ההגדה של פסח, הוא מימיו לא שמע את הקטעים האלה. ולכן אם הוא קורא פעם ראשונה בחייו את ההגדה, אצלו הכל חדש, ממילא אסור לו לשבת ולקרוא לאור הנר, שמי יתה את הנר, שמי יבוא חלילה לידי איסור הבערה. מה תאמר? אם כן, האדם הזה יפסיד מצוות עשה דאורייתא, מצוות והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי. איך אני אבטל אותו ממצווה מן התורה? שיבולי הלקט והרשב"א נחלקו בדבר זה. האם מפקיעים ממנו את זה או לא? כי יש לנו כאן בקידוש קטע זכר ליציאת מצרים. אז מהתורה אדם יוצא ידי חובה מצווה זו במשפט הזה. נכון שיש מצווה להוסיף, כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח, אבל את המינימום הוא קיים במשפט שאמרנו. ולכן אפשר לומר שווה אל תעשה עדיף. הרי מצאנו בהרבה מקומות בשס שחכמנו הפקיעו דבר מן התורה בשווה אל תעשה. אליו תשמעון ושמרת לעשות ככל אשר ירוך. הציווי הזה הוא כל כך חזק, אפילו אם אומרים לך להימנע ממצווה. והגמרא במסכת יבמות בדף צדי מונה לנו 10 דברים שחכמנו הפקיעו הרבה מצוות בשווה אל תעשה. כגון, אם חל יום ראש השנה בשבת, לא תוקעים ביום הראשון של ראש השנה בשופר, מפקיעים את המצווה. שמי יעביר את השופר 4 אמות ברשות הרבים ויבוא לידי איסור חילול שבת, לכן לא תוקעים. אתה רואה שהגזרה של חכמים הפקיעה מאיתנו מצווה מן התורה. כך גם אם חל יום הראשון של חג הסוכות בשבת, לא לוקחים את הלולב באותו יום, גם שם מהטעם שמי יעבירנו 4 אמות ברשות הרבים. ילד שצריך למול אותו בשבת ואין שם סכין כדי למול, להעביר את הסכין אתה יכול רק דרך קרמלית. האיסור לטלטל ברשות הרבים הוא מן התורה, קרמלית זה דרבנן. אפילו אחי, הגמרא אומרת שחכמים העמידו דבריהם אפילו אם תדחה המילה ליום ראשון, וכך פסק מרן נקמן בסימן שין למד א', וכהן הרבות. הגמרא מספרת שם מעשה באדם אחד שרחב על גבי הסוס בשבת והביאו אותו לפני הסנהדרין, פסקו את דינו למוות וסקלו אותו. תגיד למה? הרי מהתורה אין איסור, חי נושא את עצמו, רכיבה על בהמה רק לאו, מה פתאום נסקול אותו? אתה שופך דם נקי. אבל היה פרצה, אנשים היו מזלזלים, היה סמכות לחכמים, ובערת הרע מקרבך סקלו אותו. מעשה באחד שהטיח באשתו תחת העץ, שוב, עניין של פריצות, זה יסוד הרבנן, נתנו לו מלכות. איך אתה נותן לו מלכות? הרי מי שלא חייב מלכות, ואתה נותן לו, הוא עובר בלב דאורייתא, לא יוסיף להקותו. איך אתה בא ונותן לו מלכות? אלא גם פה, יש סמכות לחכמים, אפילו לעקור דבר בקום ועשה. כך מצאנו גם בהפקענו לרבנן לקידושין מיני, ורבב אותם ממחת ועוד. מצאנו הרבה דוגמאות של החכמים, יש סמכויות רחבות לבוא ולעשות דברים. אז לפי זה טוען לך הרשב"א, הוא הדין גם פה, גם לגבי מצוות ההגדה, מותר בשב ואל תעשה לא יקרא, ממה שיקרא ויבוא לידי הטיה, עד כדי כך כוח גזרה זו. אלא ששיבולי הלקט מקטין את הגזרה, הוא אומר לו, כאן החשש שיבוא לידי חילול שבת, זה לא חשש של 80% או 90%. החשש הוא הרבה פחות, עובדה שמצאנו כמה וכמה קולות, שניים יחד וכו', לכן מעיקר הדין טוען השיבולי הלקט יהיה מותר. הפתרון הפשוט ביותר, שלא יקרא לבן, יביא איתו עוד חברותה, יגייס עוד אדם, ישבו שניהם יחד, יקראו את ההגדה, בזה יפתרו את הבעיה לבדי כול העלמה. אני עובר לסעיף י', הרב יכול לראות לאור הנר מאיכן יקראו התינוקות, ולסדר ראשי הפרשיות בפיו בספר, וקורא כל שאר הפרשה על פה, וראשי פרשיות לאו דווקא, אלא כל שיודע פרשה על פה. ובקצת צריך לראות בספר שרה, שמאחר שאינו מעיין בספר תמיד, יתלה יקרה ולא עתה להטויה. מורה שמלמד בבית הספר שנים רבות אותו חומש, הוא חוזר כל שנה על חומש שמות. תראה, אחרי 10 שנים הוא בקי בחומש הזה בעל פה. אתה אומר לו את המילה הראשונה של הפסוק, הוא יודע להמשיך לבד את הפסוק הזה בעל פה. פעם הלכתי לבקר איזה זקן מופלג, והיה בידי ספר שמואל. אני הסתפקתי עם האדם הזה בהכרה, בלי הכרה. הוא שאל אותי, מה יש לך ביד? אמרתי לו, ספר שמואל. שאל אותי, איזה פרק אתה לומד? אמרתי לו את המילה הראשונה של הפרק. הוא המשיך את כל הפרק כולו בעל פה. היה ככה, הכרה חצי מעורפלת, אבל הוא לימד את זה כל כך הרבה שנים, זה נכנס בראש שלו, זה מונח בקופסה, אמר את הכל מיד. אני אמרתי לו איזה מילה שהוא טעה, אני תיקנתי אותו. אומר לי, לא, 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 לא. אני אומר נכון. הסתכלתי טוב בספר, ראיתי, הוא צודק. הוא זכר בעל פה מדויק, יותר טוב ממני שאני מסתכל בספר. אדם מלמד תינוקות, אין לך לימוד יותר טוב מזה. הוא קודם כל מלמד את עצמו לימוד שורשי אמיתי לכל החיים. מורה כזה מותן לו לקרוא לאור הנר. באמת אמרו, החזן רואה איכן תינוקות קוראים, היינו שמותר לו להתחיל את המילה הראשונה. למה? כי ברגע שהוא מתחיל את המילה הראשונה, הוא לא צריך להמשיך לראות את כל הפסוק מתוך הספר. הוא לא צריך להתבונן ולעיין כל כך, אלא הפסוק כולו רץ בהמשך, ולכן למורה ותיק כזה אין את האיסור. כל מה שעשו רק לאנשים כמונו. כך גם יש אנשים שבקיאים טוב בספר תהילים. הם קוראים כל יום 30-40 פרקים, בשבוע גומרים את כל התהילים. אז במשך כמה שנים האדם הזה כבר קרא את התהילים כמה מאות פעמים, אז האדם הזה ברוך השם יודע טוב תהילים. אתה אומר לו את ההתחלה של הפרק, מזכיר לדוד, הוא ממשיך את הכל, אומר לך את הכל בעל פה, הוא יודע טוב ברוך השם. אז אדם כזה יכול לקרוא לאור הנר בליל שבת, כי הוא לא צריך להתבונן כל מילה ומילה, אלא האדם הזה ברוך השם יודע הכל מונח במוחו, ולכן לאדם כזה יהיה הדבר מותר, או כיוצא בזה, אם יהיה אדם שבקי בשס בצורה הזו, כמו שהיו פעם הגאונים בדורות שעברו, או כמו הגאון רב חיים קרייסבירט, יש לנו עדיין, גם בדור הזה, יש בודדים שבקיאים בשס בצורה הזו, אז הנה חנמה, לרב הזה, לרב חיים, יהיה הדבר מותר. אבל לנו הדבר אסור. סעיף ד' כלים הדומים זה לזה וצריך עיון להבחין ביניהם, אסור לבודקן לאור הנר, ואפילו להבחין בין בגדיו לבגדי אשתו, אם הם דומים אסור לבדוק. דוגמה נוספת שגזרו עליה חכמנו, אדם שיש לו כמה כלים לשטוף ואחרי זה הוא ממיין אותם, אפילו אם נאמר הוא רוצה למיין כדי להשתמש בחלק מהמזלגות מיד, הם רוצים לאכול אבטיח וכיוצא בזה, אז הוא ממיין ומוציא מתוך הסכום את המזלגות. נכון שמצד בורר אין כאן, כיוון שרוצה להשתמש במזלגות מיד, זה נקרא בורר אוכל מתוך פסולת לאלתר ויהיה מותר, אבל עדיין יש לך בעיה אם הוא עושה את זה לאור הנר, לאור הנרות שאשתו הדליקה, אולי יש חשש שיבוא לידי הטעיה. לכן לפני שהוא מתחיל למיין, יאמר לבן שלו או לאשתו, תשמרו עליי שלא אתה. אם יש שומר, למדו למעלה בסעיף ב' שהדבר מותר לכתחילה, בשניים מותר, או כמו שמרן אמר בסעיף ג', אפילו אם השני לא עושה כמו, גם בשומר הדבר מותר לכתחילה, לכן אם יהיה שומר כן הלאה וחילו. הוא הדין אדם שרוצה להוציא חולצה, הוא רוצה להכין למחרת חולצה, הוא מכיר את עצמו שלא תמיד הוא קם מעשרה ראשונים לבית הכנסת, ולכן הוא רוצה להכין את החולצה קודם. אז יש אדם מוציא את החולצה הראשונה, שם, מכין אותה, אין לו שום בעיה. אבל יש אדם מחפש שיהיה לו צוורון ככה מגוהת פיקס, שהצוורון יעמוד יפה עם העניבה, אז לא תמיד הוא מוצא את זה בהישג יד. אז הוא רוצה לקרוא, להסתכל לאור הנר. הוא לא יכול. גם כאן יש חשש שמא יתה. לא רואים בקלות את הצוורון המגוהת הזה כל כך מהר. ולכן גם פה גזרו חכמנו שמייתה. בזמנם אפילו הבגדים של הגברים היו דומים מאוד לבגדי הנשים. גם הגברים בזמנם היו לובשים גלביה, סמלה ארוכה כזו. אז כדי להבחין בין הבגד שלו לבגד של אשתו, גם כן היה חשש כזה, אסור לו להסתכל לאור הנר, שמייתה, גם כאן הוא צריך את השומר. וכן, אדם שבמקצועו הוא מלצר, הוא בא אחרי שטיפת הכלים למיין ולהחזיר כל דבר במקומו ורוצה למיין אותם, הוא עדיין לא מכיר טוב את הכלים, יש חשש שמייתה, ולכן לא מתירים לו לעשות את כל המיון הזה לאור הנר, אלא אם כן המלצר הזה כבר קבוע, עובד שם הרבה זמן, מכיר את כל הכלים, אין לו כאן הרבה צורך להסתכל, מסתכל קצת ולא יותר מזה, בזה יהיה הדבר מותר לכתחילה. מסיים הרמה, ונהגו לחסות הקטנים שלא יהיו ערומים בפני הנרות משום ביזוי מצווה. כותב לנו בספר הרוקח, אדם שבא להחליף לילד, אסור להחליף לתינוק או לתינוקת ליד הנרות של שבת. אתה בא מפשיט אותם ליד הנרות, אין לך ביזוי מצווה גדול מזה. זה נרות של מצווה, איך אתה עושה דבר כזה ליד הנרות? לכן ייקח אותו לחדר אחר, ששם אין נרות שבת, ושם יחליף לו. האחרונים כולם שאלו על דברי הרוקח מדברי הגמרא בפסחים קופית ב'. שם הגמרא אומרת לנו שרבנו הקדוש צובה על ידי רבי יוסף, אל תעמוד בפני הנר ערום. למה? הגמרא אומרת, זה סכנה שאדם יהיה חולה במחלת הנפילה. אם כן, אז הבעיה היא בכל ימי החול גם. למה הרוקח אומר את זה דווקא לפני הנרות של שבת משום ביזוי מצווה? מתרצים כמה תירוצים. התירוץ הראשון, יש להבדיל אם האדם הזה עומד לגמרי ערום או לא. פה אני מחליף לילד, הילד לא ערום. הוא לבוש חולצה, הוא לבוש בחלק העליון. הוא לא ערום לגמרי, ולכן מצד הסכנה היא אין חשש, אבל עדיין לאור הנרות יש מקום לחשוש משום ביזוי מצווה. יש הטוענים שנשתנו הטבעים והסכנה הזו אינה קיימת, כמו שסכנת הזוגות וכיוצא בזה אינה קיימת. אבל לא כדאי לקחת סיכון, חמירה סכנתה מייסורה, וכדאי להיזהר בדבר. אלא שהסכנה הזו קיימת בנרות. מי אומר שהסגולה הזו קיימת לגבי חשמל? לכן אדם שרוצה להתקלח בלילה, אפילו שהחשמל דולק, מאיר אותו, הוא לא חייב להישאר עם בגד ים. מותר לו להתקלח גם ערום, ואין איסור בדבר, אין מקום לחשוש. אלא אם כן יש הפסקת חשמל, יש לו קצר, והוא לוקח נרות לאמבטיה. אז כדאי הדבר שירחיק את הנרות, לא יעמוד קרוב ליד הנרות, ויפנה את גבו לנרות, זו התקנה, העצה היחידה. לפעמים יש את הבעיה הזו גם בימי החורף, מזג האוויר קר מאוד, כמעט 0 מעלות, וקשה לו להתקלח באמבטיה מבלי תנור. אז הוא מכניס תנור נפט. שוב, גם בזה כדאי שיסובב את התנור, שהאור שיהיה מהתנור, האש לא תהיה בכיוון שלו, שיפנה את הגב של התנור אליו, כדי שלא יעמוד לאור התנור הזה, כדי שלא יבוא לידי חשש כל דהו. אני קורא סימן רשע ענבב סעיף א', גוי שהדליק את הנר בשביל ישראל אסור לכל אפילו למי שלא הודלק בשבילו הגעה, ואין חילוק בזה בין קצב לו שכר או לא קצב, או שעשהו בקבלנות או בזכירות. דהואיל וישראל נהנה ממלאכה עצמה בשבת, אסור בכל עניין. בעניין יום טוב נאמר, כל מלאכה לא יעשה. לא כתוב לא תעשה, אלא יעשה, רומז שגם לומר לגוי הדבר אסור. מכאן סמכו חכמים ואסרו לומר לגוי לעשות כל מלאכה, אמירה לגוי שבות. ולכן כל אדם ייזהר לא לומר לגוי לעשות מלאכה, בין מלאכה שהיא מן התורה, בין מלאכה שהיא מדרבנן, בכולם הדבר אסור לכתחילה. ולא רק לכתחילה, אלא גם בדיעבד שעשה הגוי, בא והדליק לי נר והלך, גם בזה בדיעבד אסור להנות מזה. הטעם הוא, בדרך כלל, כשאדם נהנה מאותה המלאכה שעשה הגוי, יש לו חשק גם לומר. פעם אחרת, אם לא אומר לו, אם הגוי לא יעשה, אני אלך ואומר לו. ולכן חכמנו גזרו ואסרו להנות מאותה המלאכה שעשה הגוי בשבילי. אין הבדל אם הגוי הזה מקבל משכורת, עושה לך את זה בהתנדבות בחינם, זה לא משנה. אם אתה משלם לו בסחירות וקבלנות, כאן לעניין זה אין הבדל. רק לגבי שדה, שסתם שדה להריסות עומדת, שם התירו חכמנו בדוגמאות שונות בתנאים מסוימים. אבל לגבי נר וכיוצא בו, בכל מקרה אסור לך להנות מזה. אבל אם הגוי ידליק לצורך עצמו, בזה הדבר מותר. זאת אומרת, אם הגוי הזה עשה את המלאכה לא בשבילי, אלא ידליק את הנר לצורך עצמו, הגמרא אומרת שם בשבת קכ"ב במעשה של מור שמואל, שהדבר מותר לכתחילה, מותר להנות מזה. כשהגוי בא והדליק את הנר, מיד שמואל סובב את פניו כדי שלא ייהנה. אחר כך ראה שמואל שהגוי מביא שטר וקורא, אז הבין שמואל שהגוי עשה את זה לא בשביל היהודי, לא בשביל מור שמואל, אלא לצורך עצמו, ולכן החזיר פניו ונהנה מהנר. לכן תמיד כשהגוי עשה את זה לצורך עצמו, אין לך בזה שום הגבלה כלל ועיקר. אמנם בדעת ראשי יש מקום להסתפק ולומר שאם הוא עשה את זה גם לצורך האחרים, אולי יש מקום להסתפק ולאסור. אפילו אחי מרן מסכם להתיר, כשאני בטוח שעשה את זה לצורך עצמו, לא חוששים שעשה את זה בשביל האחרים, ולכן יהיה הדבר מותר לכתחילה להנות מאותו הנר. וכן אם הדליקו את הנר ביתר לצורך חולה, ואפילו חולה שאין בו סכנה, גם כן מותר לנו להנות מזה, כי כל דין אמירה לגוי אסורה רק מדרבנן. חכמנו לא אסרו אם הדבר הזה מיועד לצורך חולה, במקום חולי לא גזרו חכמים. כך גם תינוק נחשב כחולה שאין בו סכנה, אפילו אם בהווה הוא בריא, נחשב לעניין זה כחולה שאין בו סכנה, ולכן מותר לכתחילה להנות מאותו הנר או מאותו התנור. מרן מביא מחלוקת לגבי מדורה, כי בדרך כלל ככל שיש אנשים רבים יותר רוצים להרחיב את העגל מסביב למדורה, מוסיפים עוד עצים. אם כן, כאן בוא ונחשוש גזרה שמרבה בשבילו, גם בזה דעת מרן להקל בדבר. מרן מביא דברי רבנותם שהחמיר בשם יש אומרים, אבל דעת מרן כדעת ספר התרומה, הסמג והגאות מימוניות, ולכן אפילו במדורה כשהגוי בא והדליק לצורך עצמו או לצורך חולה, מותר לי לשבת ליד המדורה ולהנות מאותו הדבר. הגהה, מיהו אם עשה גוי בבית ישראל מדעתו, אין הישראל צריך לצאת אף על פי שנהנה מן הנר או מן המדורה. גוי שבא והדליק בביתי, אסור לי לשבת ולקרוא לאותו הנר, אבל אני לא חייב לעזוב את הבית, אני לא צריך לצאת החוצה. הגוי לא יכול לגרש אותי מהבית על ידי זה שהוא יבוא וידליק, אלא להישאר בבית בוודאי שהדבר מותר. אלא אסור לך לעשות דברים או מעשים שלא היית יכול לעשות בלעדי האור. קודם היה חושך, לא יכולת לקרוא שניים מקרא ואחת תרגום. גם כעת לאחר שהגוי הדליק, אל תקרא שניים מקרא ואחת תרגום. אבל דברים שיכולת לעשות גם בלעדי זה, להחליף, ללבוש פיג'מה, להציע את המיטות, כל דבר שיכולת לעשות גם בלי זה, בוודאי שמותר לך, ואינך חייב לעזוב את הבית כלל ועיקר. אני עובר לסעיף ב', ישראל וגוי שהסבו יחד והדליק גוי נר, אם רוב גויים מותר להשתמש לאורו, ואם רוב ישראל או אפילו מחצה על מחצה אסור. ואם יש שם הוכחה שלצורך גוי מדליקה, כגון שאנו רואים שהוא משתמש לאורה, אף על פי שרוב ישראל מותר. גוי שבא והדליק נר ואנחנו בטוחים שלצורך עצמו הדליק, אפילו אם יושבים שם כולם יהודים, אמרנו שאין איסור בדבר, אתה יודע שלצורך עצמו הוא מדליק. אבל כשאני לא יודע בשביל מי הוא מדליק, אלא הוא הדליק והלך, אני לא יודע כוונתו לראובן, לשמעון, יושבים שם גם גויים, מוחמד, מוסטפה, אבו עלי, אתה לא יודע בשביל מי הוא מדליק, אתה מסתכל מי הרוב. אם הרוב יהודים, אומרים מסתמה, הוא הדליק בשבילם ולכן אסור להנות מזה. אם הרוב גויים, יהיה הדבר מותר. מה יהיה הדין במחצה על מחצה? אתה לא יכול לומר בזה, יש לך ספק? זה ספק בדין דרבנן, ספק דרבנן לכולה, לא אומרים כך. אלא אנחנו משערים ואומרים, מסתמה דעתו של הגוי הזה הייתה גם בשביל חצי היהודים, ולכן אסור להנות מזה. אותו כלל מרן כתב לקמן על פי דברי המשנה בסימן שין כף וב סעיף יוד גימל. מרן דן שם לגבי בית מרחץ. הגוי הזה מדליק את הבית מרחץ, את האור, את האש, מכין את הכל ביום שבת, מחמם את המים כדי שיבואו אנשים במוצאי שבת להתרחץ. אם רוב האנשים, רוב הקליינטים שלו הם גויים, אני רוצה מיד עם צאת השבת ללכת להתרחץ, מותר, לא צריך להמתין זמן כדי שיעשו. אבל אם הרוב יהודים אסור, מרן מדגיש אפילו במחצה על מחצה אסור. אני קורא את לשון מרן שינקבב סעיפות ג', עיר שישראל וגויים דרים בה ויש בה מרחץ רוחצת בשבת, אם רוב גויים מותר לרחוץ בה במוצאי שבת מיד, ואם רוב ישראל או אפילו מחצה על מחצה אסור למוצאי שבת עד שיוחם, עד כדי שיעשו. אתה לא אומר מחצה על מחצה זה ספק, ספק דרבנן לכולם, לא אומרים כך, אלא בזה בחיי גוונה יש לנו צד לאסור, כי מסתמה אותו הבלן הגוי בוודאי שדעתו גם עלינו, יש לו 50 קליינטים יהודים וגם הם משלמים כסף, נכון שהם רק חצי, החצי הזה זה חתיכה ראויה להתכבד, בוודאי שדעתו גם עליהם, ולכן בזה הדבר אסור. אני עובר לדברי הרמה. יש אומרים שמותר לומר לגוי להדליק לו נר לסעודת שבת, משום דסביר עלה דמותר אמירה לגוי אפילו במלאכה גמורה במקום מצווה, ועל פי זה נהגו רבים להקל בדבר, לצוות לגוי להדליק נרות לצורך סעודה, בפרט בסעודת חתונה או מילה ואין מוחה בידם, ויש להחמיר במקום שאין צורך גדול. דה רוב הפוסקים חולקים על סברה זו, ועיין סימן שין וב. המקור של הלכה זו, כמו שהרמה מציין לנו, זה בסימן שין וב, שמה למעשה היסוד שעליו דנים הפוסקים. יש לנו בגמרא בגיטין ח' סוגיה, ויש ארבעה דעות בפוסקים איך ללמוד מאותה הסוגיה. מרן העתיק את ההלכה שהגמרא אומרת בגיטין ח', מרן העתיק את זה לכמן בסימן שין וב סעיף י' א', שם מרן העתיק להלכה את הדין הזה, כך שעל עצם הדין של הגמרא אין שאלה, ודאי שההלכה היא כך, השאלה איך ללמוד דבר מתוך דבר. שם הגמרא דנה, אדם שרוצה לקיים מצוות וירשתם אותה וישבתם בה, אני קונה בית מהגוי, עובר לרשותי, בזה אני מקיים מצוות עשה מן התורה, מצוות וירשתם אותה וישבתם בה. אני רציתי לקנות את הבית מהגוי, הגוי הסכים, סיכמנו על המחיר הכל, אני הכנתי תופסים, חתמתי, הכל היה מוכן, הכסף מוכן, הגוי לא בא. אני גומר את הקידוש, הגוי דופק, ויבוא אמן. הוא נכנס, הוא מוכן לחתום. השאלה היא, עכשיו זה שבת, מותר לי לומר לו שיחתום? מותר לי לומר לו שיעשה מלאכות? הגמרא אומרת, מותר לקנות בית בארץ ישראל מן הגוי בשבת, וחותם ומעלה בערכאות שלהם. זאת אומרת, יש מקום להתיר, לומר לגוי, הנה כאן במגירה נמצא החוזה, תחתום. אני מראה לו בכמה מקומות הוא צריך לחתום, אם הוא יודע לחתום בעט או באצבע, יחתום, העיקר יעשה את החתימות שלו. אחרי שגמר אני אומר לו, פה במגירה יש כסף, יש פה 50 אלף ירוק, תיקח. אני עושה את הכל. כמובן, אני בעצמי לא נוגע בשום נייר, אני בעצמי לא עושה חלילה מלאכות, אבל אני אומר לגוי, איך זה? הרי אמירה לגוי, שבות, אסור לומר לגוי לעשות כל מלאכה. איך זה שחכמנו יתירו בדבר הזה? יש לנו כמה הסברים בדבר, יש נפקא מינה עצומה בין הטעמים. הטעם הראשון שהסבירו בעל העיתור הרן, הרבה מהראשונים הבינו, לקנות דירה בית מהגוי זה מצווה מן התורה. לא גזרו חכמנו במקום מצווה. כל מה שאסרו חכמים, לומר לגוי שידליק לך חשמל, כדי שתשב, תקרא ספר היסטוריה או עיתון או דבר אחר, זה אסור. אבל אם זה צורך מצווה, כאן אני אומר לגוי שיחתום כדי שאני אקנה ממנו את הבית, לקיים מצוות וירשתם אותה וישבתם בה, במקום מצווה לא גזרו חכמנו. זה היסוד שלהם. אבל יש חולקים. יש אומרים לו, חכמנו אמרו, אפילו במקום מצווה, אסור לומר לגוי, ואין ראיה מהעניין הזה. פה זה לא איסור מן התורה, אלא מדרבנן. כי כאן הכתב הוא לא כתב עברי ואשורי, אלא כתב לועזי. כך הסביר שם הרמה. הגהה בכתב שלהם, שאינו אסור רק מדרבנן, ומשום יישוב ארץ ישראל לא גזור. לפי דעת רבנו שמחה, הגרועות מימוניות ואור זרוע, כל מה שנאסר מדאורייתא לכתוב בשבת, רק באותיות אשוריות. אבל אם אתה כותב בלטינית, בערבית, הכתב הזה אסור רק מדרבנן. ולכן, כשאתה אומר לגוי לכתוב באותו השפה, באותו הכתב, זה יורד עוד דרגה, אמירה לגוי רק דרבנן, ואתה אומר לגוי שיעשה מלאכה שאסורה רק מדרבנן, זה שבוד ישבוד, שבוד ישבוד במקום מצווה לא גזרו חכמים. אבל לומר לו שיעשה מלאכה דאורייתא, בזה לא יהיה צד יותר. זה הצד האחד שאפשר לדחות את דברי הגמרא. עוד דבר, שם המצווה היא לא מצווה פרטית שלי, אלא היא מצווה דרבים. אבל במצווה דיחיד, מי אומר שיהיה מותר? מה זה מצווה דיחיד? אני מניח תפילין, אני לבד עושה את המצווה. אין שום שותפות ביני לבינו במצוות הנחת תפילין. או אני אומר לגוי תדליק לי חשמל, אני רוצה לקרוא שני המקרא ואחת תרגום. אז אני לבד מקיים מצוות תלמוד תורה, אין לי שותף. אבל מה שאין כן, אם זה מצווה דרבים, במצוות יישוב ארץ ישראל התועלת היא לא רק שלך, אלא התועלת היא של כל עם ישראל. מדוע? אם אני גר ויש לי שותף גוי, קשה לי מאוד לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. אני שותפו של עמלק, עם הגוי הזה זה קשה, חיים לא נסבלים. אבל כשיש לי שותף יהודי זה נוח מאוד. ככל שיש יהודים יותר, יותר קל לקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל. אילו היו באים עוד 10 מיליון יהודים שנמצאים כעת בגולה, היו באים מחר לכאן, היה קל מאוד לגור בארץ. היה לנו חיים של גן עדן כמעט. אתה רואה שהמצווה הזו היא לא רק שלי, זה לא עניין פרטי אישי שלי, לא. זה עניין כללי של כל עם ישראל. ולכן שם הותר לצורך מצווה דרבים. מי אומר שגם לצורך מצווה של יחיד, כמו לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, מי אומר שלצורך זה יהיה מותר? זה החילוק שהראשונים רוצים לחלק בין הדוגמה של הגמרא לדוגמה שלנו. ולכן יש 4 דעות בראשונים בעניין זה. דעה ראשונה, דעת התוספות, שאפילו שבוד ישבות במקום מצווה אסור. דעה שנייה, דעת הגאונים הריף והרמב״ם, שבוד ישבות במקום מצווה מותר. לא בר לגוי שיעשה מלאכה דאורייתא אסור אפילו במקום מצווה. אבל אם אתה אומר לו שיעשה מלאכה שאסורה רק מדרבנן, כן, זה שבוד ישבות, במקום מצווה יהיה יותר. כך פסק מרן לקמן בסימן שין-זין סעיף ה. מרן העתיק שם את דברי הרמב״ם להלכה. אני קורא את לשון מרן, דבר שאינו מלאכה, זאת אומרת אין בזה איסור מן התורה, ואינו אסור לעשות בשבת אלא משום שבות, מותר לישראל לומר לגוי לעשות בשבת, והוא שיהיה שם מקצת חולי, או שיהיה צריך לדבר צורך הרבה, או מפני מצווה. כיצד אומר ישראל לגוי בשבת, לעלות באילן, להביא שופר, לתקוע תקיעת מצווה, או להביא מים דרך חצר שלא ערבו, לרחוץ בו המצטער, ויש אוסרים. מי אלא יש אוסרים? כמו שאמרתי קודם, דעת התוספות, שם בגיטין ח' להחמיר, הם אומרים אפילו שבוד ישבוד במקום מצווה אסור. אבל מרן פסק, כדעת הגאונים מריף והרמב״ם, הדעה הממוצעת, וכך המסקנה להלכה למעשה, בוודאי ששבוד ישבוד במקום מצווה, יהיה הדבר מותר. עד עתה מניתי 3 דעות. דעה ראשונה, בעל העיתור, מתיר שבוד אחד במקום מצווה. דעה השנייה, ריף הרמב״ם והגאונים, שבוד ישבוד במקום מצווה מותר. דעה האחרונה של התוספות, שאפילו שבוד ישבוד במקום מצווה אסור. הדעה הרביעית כאן, בדעת בעל העיתור שהתיר שבוד במקום מצווה, גם בדעתו יש מחלוקת. הרמב״ן בא ואומר שלא בכל המצוות בעל העיטור מתיר. אם נרצה לומר שבכל מצווה יהיה מותר לומר לגוי, אומר לך הרמב"ן, אם כך בוא ונאמר לגוי שיבשל לי ביום שבת. עונג שבת זה לא מצווה? נגיד לגוי שידליק. כל דבר ודבר יש לך עונג שבת, אם כן הכל יהיה מותר. מתי אסרו חכמנו אמירה לגוי? אלא מפרש הרמב"ן שבעל העיטור מדבר בדברים שאין לך בהם הנאה פיזית. אתה אומר לגוי תיסע תביא לי שופר לתקוע. אז כאן שמיעת כל שופר בראש השנה אין בה שום הנאה לגוף, אלא זה עניין של מצווה בלבד. או אתה אומר לו תיסע ברכב, לך תביא לי ספר, אני רוצה ללמוד. לימוד תורה זה עניין סיפוק רוחני, אין לך הנאה פיזית. אבל דבר שיש לך בו הנאה פיזית, הדבר אסור. כך מפרש הרמב"ן את בעל העיטור. אבל כאן הרמה שלנו לא אומר כך, אלא הרמה שאומר בדעת בעל העיטור להתיר, ומותר לומר לגוי להדליק נר לסעודת שבת. אם כן, גם לצורך הסעודה, הרמה בא והתיר. הוא הבין את דברי בעל העיטור שלצורך מצווה, כל המצוות, לאו דווקא שופר או לימוד תורה. זו הדעה הרביעית שיש לנו למעשה בדעת בעל העיטור, שניים שאין אחד. להלכה. אנחנו קיבלנו הוראות מרן. ומרן, כמו שאמרתי, מחמיר. מרן לא פוסק כדעת בעל העיטור, דעת מרן, שבות אחד במקום מצווה אסור. רק בשבות ושבות במקום מצווה יהיה לנו צעד להתיר כדעת הרמב״ם ומרן. זהו עיקר הדין. אבל בכל מקום שיהיה לך אפשרות לעשות עוד סניף, עוד צירוף קל, תוכל בקלות רבה להקל ולהתיר בדבר.